ברכות לראש צדיק. לכך מסכת ברכות, ההתחלה משישה סדרים, שעיקר הכל דע את אלוהי אביך ואחר כך עובדהו, שצריך להידע למי עובד, וזהו הברכה לפני כל מעשה, לייחד כל מעשיו להשם, כמו שנאמר בכל דרכי חדאיו, כמו שכתב הרמב״ם. וזהו על ידי הברכה, וכמו שאמרו השיעור בא קטן שיודע למי מברכין, מה שאין כן בשאר מצוות, אין השיעור שידע למי מניחים תפילין וכיוצא. מבואר שהברכה עיקר הידיעה למי מברכין, שעל כך נוסדה. בואו נדבר קודם כל על רעיון הברכה, ואחר כך נראה למה הוא עובר לדבר, למה הברכה היא תחילת התורה, למה מסכת ברכות שהיא הפותחת את הש"ס, היא הפותחת את התורה שבעל פה. זה נראה עוד מעט. יסוד היסודות שהוא מצביע עליו כאן, דע את אלוקי אביך ועובדהו. וכבר מי שהיה איתנו בשנה שעברה יודע שהרחבנו רבות בעצם על בסיס הפסוק הזה של דע את אלוקי אביך בעובדהו, שהיסודות של בתוך מצוות קריאת שמע שהרחבנו בה, ייחוד השם, אהבתו ותלמודו, זה אותן הלכות שבונות את ספר המדע של הרמב״ם, שבונה את הדע את אלוקי אביך. אני מזכיר לכולנו שגם הספר מורה נבוכים פותח בפסוק הזה, כן? דע את אלוקי אביך ועובדהו. היסוד של האדם הוא קודם כל לדעת את השם, ואחרי ידיעת השם באה העבודה, כי אינך עובד אלא למי שאתה יודע את מי אתה עובד. אז זה של דע את אלוקי אביך ועובדהו, זהו הבסיס לכל עבודת השם. ידיעה שבעקבותיה תבוא העבודה, ומכוח זה שהברכה היא המייצגת, המושג של ברכה, רעיון הברכה הוא הדבר שמייצג בצורה הכי משמעותית את הרעיון הזה של דע את אלוקי אביך. צדוק כאן מביא דבר יפה שחשוב לשים לב אליו. יש כידוע מצוות חינוך, האב חייב לחנך את בנו. אז ממתי האב חייב לחנך את בנו במצוות? אז יש כאלה שחושבים שיש גיל חינוך מסוים, גיל 6, 5, כל מיני. חז"ל לא אומר, אין להם גיל אחיד לעניין הזה. חז"ל אומרים לכל מצווה יש לה את גיל החינוך שלה. יש ברייתא, זה בעצם תוספתא, אבל הגמרא ברייתא בסוכה, נדמה לי דף מ"ב, שמביאה שם תנו רבנן, קטן היודע לדבר, אביו מלמדו, קורא איתו שמע ישראל וכו', לאט לאט. קטן יודע לשמור גופו, מניח תפילין וכו'. לגבי ברכה, השיעור שם הוא קטן היודע למי מברכים, אז מחנכים אותו לברכות. וזה פשוט. כל מצווה, כן, צריכים לבדוק את הגיל, את הבשלות של הילד, מתי הוא בשל לקיום המצווה הזאת. קטן היודע לנענע, אביו לוקח לו לולב. קטן היודע להתעטף, אביו קונה לו ציסית, כך כתוב שם. וכל מצווה בהתאם לבשלות של הילד שמתאימה לאותה מצווה. לעניין ברכות, קטן היודע למי מברכים. קטנה יודע למי מברכים, אז הוא מחנכים אותו לברכות, כי מהות הברכה זה להנכיח את השם בעולמו של האדם. זה מהות הברכה, וזהו הברכה לפני כל מעשה. אני רוצה להסביר את המושג הזה של ברכה לפני כל מעשה. מסכת ברכות, אתם כולכם מכירים את המבנה שלה, נכון? צריך להסביר לכם? מסכת ברכות כולה, נכון? אז בואו רק נהיה בטוחים שכולנו יודעים את המבנה. היא עוסקת בשלושה פרקים ראשונים, עוסקים במצוות קריאת שמע, נכון? שני הפרקים הבאים עוסקים במצוות תפילה, וארבעת הפרקים האחרונים עוסקים בברכות הנהנין בגדול, סביב ברכות הנהנין וברכות הרואה, שהם סעיף בתוך זה, נכון? בגדול בפתיחה, אז יש לנו קריאת שמע ותפילה, ויש לנו בעצם את מחלקת הברכות. בפתיחה למחלקת הברכות בפרק השישי, הגמרא שם עוסקת בשאלה מניין אנו שצריכים לברך, מה המקור לחיוב ברכה ברכות הנהנין. והגמרא דנה בכו ובכו, מביאה כל מיני דברים. בסוף היא אומרת סברהו, אומרת הגמרא שם סברהו, אסור לו לאדם לענות מן העולם הזה בלא ברכה. ובגלל שזה ספרה, אז באו הפוסקים וניסו לדון, לכאורה, אם דבר נובע מספרה, זה צריך להיות שהחיוב יהיה דאורייתא. ומצד שני, קיים עליהם בדרך כלל שברכות הנהנין דרבנן. אז אם זה ספרה, למה זה לא דאורייתא? אז יש כל מיני תשובות בעניין הזה. התשובה הטובה ביותר, לדעתי, שספרה הופכת להיות דין דאורייתא במישורים של בן אדם ל... חברו. אנחנו נלמד את הדין של המוציא מחברו עליו הראיה, כן? זה סברה. הדין של הפה שאסר או פה שיתיר, זה סברה, כן? אז דברים שקשורים לסברה בתחום הזה, של בתחום של ההתנהלות וההתנהגות האנושית, ברור שזה יש איזה תוקף של תורה. בתחום של בן אדם למקום, מה זה סברה? אז מה אם יש לך סברה? זה לא עובד עם סברה. הסברה לא מזיקה, אבל הסברה לא יוצרת את ההלכה. צו השם יוצר את ההלכה, מובן? כל עוד אין צו השם, זה לא צריך להיות דאורייתא. אבל אני רואה אותך עוד שנייה אחת, אני רק רוצה להעביר פה נקודה. בוא ניקח סברה, מה אומרת הסברה? שאסור לו לאדם לענות מן העולם הזה בלא ברכה, נכון? זה הסברה, כן? כי להשם הארץ מלואה, האדם צריך לדעת ש הוא מקבל את הכל מעת השם. מה דעתכם כדי לממש את הסברה הזאת? לכאורה די בכך שאולי יום הבר מצווה, ברגע שהאב עומד שם ליד הבן שעולה לתורה, והבן גומר את הברכה ואומר ברוך שפטרני מעונשו של זה, כן? יבוא הבן ויגיד, יציר כבל עם ועדה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, ושכל הטובות והנאות שאני עתיד לענות מהיום הזה ועד 120, אני מודה לך השם על כל הטובה שאתה נותן לי. למה זה לא מספיק מצד הספרה? מה שחזל רצו זה הרבה מעבר למה שהספרה מחייבת. חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. מה הרעיון של 100 ברכות בכל יום? 100 ברכות בכל יום פירושו של דבר, המושג 100, כן? הוא מושג של ריבוי וריבוי בשלמות, כן? זה מושג שבא לדבר על משהו ש ודאי הוא לא אחת ולא שתיים. זה משהו שמקיף לגמרי את כל מעגל החיים שלך. בעצם נשים לבטב מה עשו חזל. בעצם על כל צעד ושעל שאדם הולך ימינה והולך שמאלה, חזל שמו לו שם ברכה. רוצה לשתות כוס מים, ברכה, רוצה לאכול פרי, ברכה, רוצה לעזור זה, ברכה, רוצה רואה שומע ברק, רואה ברק, ברכה, שומע רם, ברכה, רואה קשת, ברכה, כל דבר ברכה, עוד ברכה ועוד ברכה ועוד ברכה. זה כבר לא קשור לסברה. זה קשור לאידאה, לרעיון בסיסי שחזל רצו. להנחיח את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל של האדם. אם אני מסתכל שוב על מסכת ברכות, אז אני שוב אתן את הדוגמה הזאת. יש לנו את קריאת שמע, שחרית וערבית. בגבולות היום. בשוך בך ובקומך. ויש לנו את התפילות, ערב הבוקר וצהריים. שוב בנקודות המרכז של היום. נכון? אם תרצו, בדוגמה שלי, כן? זה הייתי אומר שיש שמש ויש ירח. לא אכפת לי מה שתגידו, קריאת שמע שמש, תפילה ירח, או להפך, זה לא משנה לי כרגע. אבל בין לבין מה חזל פיזרו? את כל הכוכבים. זה הברכות הקטנות שמלוות את כל היום. בעצם התפקיד המרכזי של ברכה הוא להציב את האדם מול השם, להנחיח את הקדוש ברוך הוא בעולמו של האדם באותה בחינה שבכל דרכיך דאהו והוא ישן רוחותיך. זו המשמעות. לכן כיוון שמהות הברכה זה הנחחת השם בעולמו של האדם, לכן השיעור בחינוך של ברכה מהו? קטן היודע למי מברכים. אני קורא שוב, לפני שנתקדם, סליחה, מה, נעלמה השאלה? היא קיבלה פתרון או... כן? טוב. ברכות לראש צדיק. לכך מסכת ברכות ההתחלה משישה סדרים, שעיקר הכל, עיקר הכל של עבודת השם, זה דע את אלוהי אביך ואחר כך עובדהו. והרעיון של הברכה זה בא לחזק את הרעיון של דע את אלוקי אביך. שצריך לידע למי עובד. וזהו הברכה לפני כל מעשה. לייחד כל מעשיו להשם. כל מעשה שאדם עושה, מברך, כדי לייחד את מעשיו להשם. כמו שנאמר, בכל דרכיך דאהו. כמו שכתב הרמב״ם. וזהו על ידי הברכה. וכמו שאמרו, השיעור בה קטן שיודע למי מברכים. מה שאין כן בשאר מצוות, אין השיעור שידע למי מניחים תפילין וכיוצא. מבואר שהברכה עיקרה הידיעה למי מברכים, שעל כך נוסדה. וכאן אנחנו עוברים לחלק הבא. וזהו התחלת הכניסה לתורה. כמו שנאמר, ראשית חוכמה, יראת השם. ויראת שמיים הוא על ידי שיוויתי השם לנגדי תמיד. כמו שכתב בהגה דרש אור החיים. והיינו ברכות שכולן מתחילות בלשון נוכח. שמיד בהתחלת הברכה צריך להיות השם יתברך נוכח עיניו כאילו עומד עליו ומצווהו. והסיום לשון נסתר דמיד נעלם, כמו שנאמר על גוזליו ירחף, נוגע ואינו נוגע דוע. אדם רוצה להיכנס לתורה, אי אפשר להיכנס לתורה בלי החיבור לקדוש ברוך הוא. אדם שמבקש ללמוד תורה וללמוד את החוכמה שבתורה, בלי לחבר את התורה בזיקה עמוקה לנותן התורה. זאת לא התורה שהשם רוצה שנלמד. על הפסוק בירמיהו שכולנו מכירים אותו, על מה עבדה הארץ, על עוזבה מתורתי, אומרת הגמרא בנדרים, שלא ברכו בתורה תחילה. מה זה שלא ברכו בתורה תחילה? אני מזכיר לכולנו שברכת התורה, לפחות זו המשובחת, שהגמרא מגדירה אותה כמשובחת בברכות י' א', היא ברוך אתה השם נותן התורה. זה המהר"ל בתפארת ישראל מסביר את הנקודה הזו, שלא ברכו בתורה תחילה, שלא חיברו את התורה עם נותן התורה. כי אפשר ללמוד תורה, אפשר ללמוד דיני שומרים, ואפשר ללמוד אולי בדיני שומרים קשה, אבל אפשר ללמוד גם דיני שומרים רק בצורה לוגית, כן? בוודאי ובוודאי אפשר ללמוד שניים אוחזים בתלית כפילוסופיה גריידה. זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, וזה עניין לוגי. איך מתמודדים בממון המוטל בספק? יחלוקו כל דעלים כבר, כל מיני וריאציות, כל מיני אופציות לפעולה. זה לימוד תורה. אבל לימוד תורה כזה, שלא מתקשר עם נותן התורה, זה לימוד חוכמה. אתה יכול ללמוד מתמטיקה, אתה יכול ללמוד כל מיני תרגילים בכל מיני רעיונות. יש תרגילים יפים מאוד במתמטיקה, יש תרגילים מאוד יפים בגיאומטריה, בכל מיני תחומים, זה בפיזיקה, כל מיני, יש תרגילים, אפשר לתרגל כל מיני תרגילים, שעשועי היגיון כאלה למיניהם. אפשר גם בתורה להשתעשע, לולי תורתך שעשוע, רק השעשוע הזה הוא שעשוע של חיבור לקדוש ברוך הוא, לא שעשוע כשלעצמו איזה תשבץ או מה שפותרים בשעות הפנאי. אז הרעיון של לימוד תורה, ראשית חוכמה יראת השם. הרעיון של לימוד תורה זה, כמו שדיברנו הרבה בשנה שעברה, הדגשנו את הנקודה הזאת, זה לימוד תורה צריך להיות מחובר עם הקדוש ברוך הוא. רעיון לימוד התורה זה להיות דבק בשם. ואני מזכיר מה שאמרתי כמה פעמים, ואני חושב שזה חשוב לזכור את זה כל הזמן. כשהרמב״ם מסרטט ומתאר את שלשלת מסירת התורה מדור לדור, אז הוא מתאר את כל המסירה ממשה רבינו ועד רבינה ורב אשה, כך הוא עושה את זה בהקדמה ליד החזקה, אבל מיד באותה שעה הוא חוזר ואומר, נמצאו מרב אשה ועד משה רבינו 40 דורות, והוא מתחיל למנות כל 40 דורות האלה, רבינה מרב אשה ורב אשה מרב וכו', וכך עובר דור דור אחורה עד שמגיע יהושע ממשה, ומשה מפי הגבורה, נמצאו כולם מהשם אלוקי ישראל. למה רמב"ם מדגיש את הנקודה הזאת שנמצאו כולם מהשם אלוקי ישראל? כי הרעיון הבסיסי, וזו המשמעות של לימוד תורה, זה שאדם לומד תורה כביכול, מי נותן התורה כביכול? מפי הקדוש ברוך הוא. כמו שמשה רבנו שמע את התורה ישירות השם בהר, אזי כל מי שלמד תורה ממשה הוא בעצם כאילו שומע מהר. זה מין תורה בחיבורים, לכן חשובה כל כך שלשלת מסירת התורה מדור לדור, כדי שהחבל יהיה אותו חבל שפשוט מרות שליחים שמעבירים לדור הבא ודור הזה לדור הבא, עד שיש נוצר החיבור הגדול הזה. ותורה זה היכולת של האדם להתחבר בקדוש ברוך הוא ולהיות דבק בקדוש ברוך הוא, כי התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא וקודשא בריך הוא חדם. כפי שהרמב״ם גם כן מדגיש את הנקודה הזאת, שאין הבדל ואין פער אצל הקדוש ברוך הוא בינו לבין תכונותיו. כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא חכם, אז הוא החוכמה והוא המדע והוא התבונה והוא הגבורה. ולכן עיקר לימוד תורה זה ראשית חוכמה יראת השם, צריך להנחיה את הקדוש ברוך הוא בעולמו של האדם, ועל ידי לימוד התורה מגיעים לאותה דבקות. לכן הפתיחה לתורה היא על ידי הברכה שיודע למברכים, שמנחיה את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. ויראת שמיים הוא על ידי שיוויתי השם לנגדי תמיד. מה זה יראת שמיים? זה שאדם רואה כל הזמן ומרגיש את הנוכחות האלוקית. תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי באו אליו לפני פטירתו, ככה הוא המלך מן העולם, ואמרו לו, רבנו ברכנו, כן? למדנו, סליחה, הם אמרו לו, למדנו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי העולם הבא. אמר להם רבן יוחנן בן זכאי, יהי רצון שיהיה מורה עליכם שמיים יהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. כך אמר להם רבן יוחנן בן זכאי. אמרו לו, רבנו, עד כאן? זה הכל? זהו? זה מזכיר לי את הפסוק של כתוב, ואתה מה השם אלוקיך שואל ממך כי אם ליראה. זהו, רק יראת שמיים. זה כאן, הפסוק מציין כאן, יגידו, דבר קטן, מה הקדוש רוצה ממך? רק יראת שמיים. אמרו לו תלמידיו רבן יוחנן מזכאי, עד כאן? אמר להם, הלוואי שאדם עובר עבירה בסתר ואומר, ולוואי שלא יראני אדם. כי מה קורה לאדם הזה? אילו היה שיוויתי השם לנגדי תמיד, אילו היה מרגיש את הנוכחות האלוקית בצורה אינטנסיבית, מעולם לא היה עולה על דעתו לחתור. הבסיס של יראת שמיים זה הרגשת הנוכחות האלוקית, זה שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה הבסיס. והגמרא בחז"ל שואלים על הפסוק, ואתה מה השם? אתו יראה מילתא זוטרתי? מה, יראת שמיים זה דבר קטן? הלוואי שנגיע ליראת שמיים. אבל יראת שמיים זה בדיוק הבסיס לכל, הבסיס של הכל הוא באותה נוכחות אלוקית. לכן זה הרעיון של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וזה הרעיון של תפילה, כן? של קבלת עול מלכות שמיים, ותפילה שהיא עמידה לפני השם, שממחישה את הנוכחות האלוקית. כן? אם אני ממשיך את אותו משל שדיברתי על שמש וירח והכוכבים, כולם בעצם באים להציב את האדם אל מול פני השם. וזה הבסיס. ויראת שמיים הוא על ידי שיוויתי השם לנגדי תמיד, כמו שכתב בהגה דרש אור החיים, גם השולחן ערוך פותח, הסעיף הראשון, הרמה שם, לא השולחן ערוך, אבל הרמה, פותח שם, שיוויתי השם לנגדי תמיד. כך פותחים שולחן ערוך. כך פותחים שולחן ערוך אור החיים, שבא ללמד אותנו אורחות חיים, כן? שיוויתי השם לנגדי תמיד. והיינו ברכות שכולן מתחילות בלשון נוכח. הרעיון, האידאה של ברכה, כן? זה להרגיש את הנוכחות האלוקית. הנוכחות האלוקית מתממשת בזה שאדם בא ואומר, ברוך אתה אני. בברכה אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. כל ברכה פותחת בברוך אתה השם. ולא אעריך כרגע בזה, אבל מי שמכיר את הסוגיה בברכות דף י"ב, לגבי טעות בברכה, מה הדין אם אדם בשעה שאומר ברוך אתה השם כיוון איקס ואחר כך התבלבל וחשב שהוא לפניו כוס יין, ולכן כשאומר ברוך אתה השם התקבל לבורא פרי הגפן, בסוף התעשת וגילה שלפניו כוס יין, ואז הוא סיים את הברכה שהכל נהיה בדבר. לא, יש ראשונים שאומרים שהוא לא יצא את חובת הברכה, אבל כשהוא אמר ברכה תקנית לגמרי. למה? מסבירים הראשונים, עיקר מוקד הברכה הוא במילים ברוך אתה השם. הסיום הוא רק הפועל היוצא, אבל אם בשעת אמירת ברוך אתה השם היו לך כוונות אחרות, זה לא זה. לא ברור לי, לא בטוח אצלי שככה אנחנו חיים את התודעה של ברכה. בדרך כלל אנחנו חיים את התודעה של ברכה יותר בכיוון של בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, תברך בורא פרי העץ, תברך בורא פרי האדמה, וזה נכון. אבל אתה זכור שעיקר הברכה זה לא בורא פרי העץ, בורא פרי העץ, ברור שצריכים להגיד בורא פרי העץ, אבל עיקר הברכה זה ברוך אתה השם, זה להרגיש את הנוכחות האלוקית. ואני אומר זה לכולנו, בימים אלה של ימי אלול וחשבון הנפש, אנחנו צריכים לחשוב עד כמה אנחנו אומרים ברכות ועד כמה אנחנו מברכים. אתם מבינים את ההבדל בין לומר ברכה לבין לברך? לומר ברכה זה שפה, ככה מקבל איזה תנועות, עושה איזה תנועות ככה, שפתיים, רק שפתי הנאות וקולה לא ישמע, אני אגיד רק שפתי הנאות וקולה בעל אימה, היא בכלל לא נמצאת שם. כמה אנחנו נמצאים בתוך הברכה כשאנחנו מברכים? כמה אנחנו מהווים חלק, הברכה מהווה חלק מאיזה משהו שאנחנו באמת נמצאים שם עם הברכה. אבל הסוד של ברכה, שכביכול אדם מנחיח את הקדוש ברוך הוא אל מול עיניו, אז זה לא בדיוק, זה באמת לא פשוט. ויש פה, צריך להיות השם יתברך נוכח עיניו כאילו עומד עליו ומצווהו, והסיום של הברכה לשון נסתר. אנחנו לא אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שבראת את פרי העץ, אלא בורא פרי העץ. כבר עוברים לגוף שלישי, כי באמת קשה, זו אותה משימה, משימת החיים, לקיים את הנוחות האלוקית מולנו, שיהיה שביתי השם לנגדי תמיד. אבל זה מאוד חמקמק, זה מאוד מטעטע, עד שרגע אחד מוכן לעשות פעולה כדי להרגיש את הנוחות הזאת, אבל זה פתאום נעלם, פתאום אתה מרגיש, אתה מדבר בגוף שלישי. כן? כנשר יאיר, כי נועל גוזלה ורחף, נוגע ואינו נוגע. זה המשיק שכמעט נוגע ולא נוגע, כמעט נפגש ולא נפגש. כן? היסוד המטעטע הזה של בעבודת השם שלנו, עד כמה אנחנו באמת חשים את הנוחות האלוקית, ועד כמה היא גבוה מעל גבוה במשהו שבלתי אפשרי. אבל זה בלתי, זה בנוי כך. האדם שהוא חומר ויש בו איזושהי נשמה ניצוץ של אלוקי, אז יש רגעים שהוא יכול להפיל, אבל זה בדיוק הנקודה הזאת, זה השקה, זה אם תרצו, מעולם הגמרא בסוכה מדברת על מעולם לא עלתה שכינה למעלה, מעולם לא עלה אדם למעלה, מעולם לא עלתה שכינה למטה מעשרה. אז כביכול יש איזשהו נצח של ככה גזירת הכתוב, כן, איזה גזירת עליון שלא יהיה מפגש. אבל התקווה היא שהאדם עולה עד עשרה והשכינה מגיעה עד עשרה, ויש זה נקודה של השקה, באותה נקודה של השקה, זה הנקודה של הנוכח ואינו נוכח, של הנוגע אינו נוגע, זה הנקודה הזאת שבה האדם בעצם שואף להתקרבות, כן? אבל מעולם לא יגיע אדם אל השם, כי אש אוכלו. אבל זה הרעיון של הברכה, זה הרעיון של עבודת השם, של תחושת הנוכחות האלוקית שצריכה ללבות את המעשה שלנו היום יומי. זה הבסיס לעבודת השם.